ואני תמיד משתדלת בימים האלה של ספירת העומר לבחור לפחות חלק נכבד מהסיפורים שלי שיהיו בנושאים של בן אדם לחברו. אז כן, הסיפור שלפניכם הוא כל כך בן אדם לחברו, הוא לקוח מתוך עיתון פנינה, כן, של עיתון בקהילה, מהשבוע האחרון. מדור תיבת פנדורה של אביגיל שיין, הפעם משתפת יעל שואם, היא בת 54, אימא לחמישה, היא שפית מקצועית, מתגוררת בבית שמש. המכתב שלו כתבתי לאותה אימא שישבה לצידי בערב הורים. בערב הורים ההוא לפני יותר מ-20 שנה זה קרה. הזמן משכיח רק זיכרונות, אבל חוויות עמוקות הוא לא מצליח להקעות. ישבנו באודיטוריום הגדול, האולם היה מואר. הבמה הייתה חשוכה, החבר'ה שלנו ספק ילדות, ספק נערות, התלחששו שם מאחורי הקלעים. אחת הבנות שרחה לחבות את המיקרופון, וכולנו שמענו אותה לוחשת, נו מהר מהר תזדרזו כבר עוד שנייה מתחילים, שלא יהיה בושות, וכולנו פרצנו בצחוק משועשה, אמהות שרואות את הילדות שלהן גדלות בין האצבעות. את ישבת לצידי על כיסא האודיטוריום הנוח. הרגשת מאוד בנוח. טוב, בטח שתהיה לך הרגשה טובה. חמותך ישבה לצידך, לצידה ישבה אמא שלך. ואני ישבתי לידך, מהצד השני שלי לא ישבה שום סבתא של הילדה, אלא סבתא אחרת של ילדה אחרת. כמעט כל אחת מהיושבות באולם הייתה משוריינת עם מישהי שישבה לצידה. לידי לא ישבה אף סבתא נאמנה. אמא שלי לא חשבה להגיע מחיפה, ואת חמותי עליה השלום לא בדיוק יכולתי להזמין. כולן היו מוקפות בדמויות יקרות ואוהבות, אמא או חמות, אחות או בת גדולה, ורק אני חוויתי את הבדידות. מקדתי מבט בבמה החשוכה, היא לא הייתה מספיק מרתקת, ובכל זאת המבט שלי היה נעוץ חזק במרחב האפל שתכף יאיר והבת שלי פרק. תעלה לשיר עליו. אחרי דקות ארוכות, כשהבנתי שההתארגנות עדיין נמשכת, החלטתי להיות נחמדה ולנסות ליצור קשרים. נראה לי שמראש הייתי צריכה לסכם לשבת ליד אמא שאני מכירה מהבת שלי. אבל לא עשיתי זאת, ועכשיו, כשהרגשתי כל כך לבד וכל כך לא נעים שאין לי עם מי לחלוק חוויות, החלטתי להיות נחמדה, איתך, שישבת לצידי. הוצאתי חבילה של נשנושים והצעתי לך להתכבד. הייתי בטוחה שתזרמי עם המחווה, או הכי גרוע שתסרבי בנימוס ותסבירי שאת אולי בדיאטה או מעדיפה לדלג על קלוריות נוספות. אבל את ריססת עליי כזאת מתקפה, וזה היה הדבר האחרון שחשבתי שעשוי לקרות. זה התחיל בנימוס קר ומתנשא. שאלת באדיבות מרוחקת אם זה עשוי מקמח שנטחן לאחר הפסח. בום. הנשנושים נפלו לי מהיד ונשפחו על הרצפה. התבוננתי בך בעיניים קרועות. לא, לא בגלל החומרה של ההלכה, אלא בגלל האופן המתנשא בו שאלת את השאלה. לא ידעתי שזה רק פתיח, ושאני מתעסקת כאן עם מישהי שחצנית עד כדי בחילה. את שלחתי שונים כהים לעבר הנשנושים שנזרעו על הרצפה. גלגלת עיניים ולחסנת אליי מבט כזה מפחיד, שאפילו מורה קשוחה לא נועצת בתלמידה סוררת. ביקשו לו להכניס אוכל לאודיטוריום, הארת. הפה שלי נפער ונשאר פתוח, בלי יכולת לדבר או להגיב. את המשכת בלי רחמים. אז אתם לא מקפידים על קמח שנטחן לאחר הפסח? שאלת את השאלה שלך מספיק בקול בשביל להציס את כל מי שהיה בשטח? ההמתנה הארוכה לאור שיעלה על הבמה גרם לנשים סביבנו לקפוץ טרמפ על הדרמה שהזדמנה להן. מי לא מקפיד על קמח שנתחן לאחר הפסח? הסתובבה אלינו מישהי שתי שורות לפנינו? בעלי אומר שזה עניין הלכתי ממש, אי אפשר לסמוך בימינו על מכירת החמץ. נכון, אי אפשר לדעת מה ואיך, ואין כמו להקפיד על ההלכה בצורה מושלמת. השפלתי מבט. כולן היו חמושות במקרות, אימא חמות, אפילו סבתא או אחות. אני הייתי משופדת לבד על המנגל. נאשמת, מושפלת. יש כאלו שלא מחמירים וזה בסדר גמור, אמרת בכל מתנשא. כל אחד והיראת שמיים שלו. ליותר מזה לא הייתי מסוגלת. ארזתי את עצמי במהירות, משאירה את הנשנושים ללכלכת השטיח הרך באודיטוריום. נמלטתי מהשטח. פרצתי אל פינת השירות, פתחתי את ברז המים, הכנסתי את כפות הידיים מתחת לזרם ומילאתי את פניי במים צוננים. הם לא הצליחו לשטוף את הבושה, גם לא את הדמעות. דקות ארוכות חלפו, ואני עדיין עומדת, מתחת לזרם, מנסה להחזיר לפנים שלי את הצבע המקורי שהיה להן לפני שיצאתי מהבית. האיפור נמרח, הפנים התלכלכו, אבל אותם אפשר היה לשטוף. את הקטם שיצרת לי בתוך הלב, אי אפשר. שעה ארוכה חלפה עד שחזרתי לאודיטוריום. חזרתי כמובן לשבת במקום אחר. המקהלה כבר הייתה בעיצומה, בתוך הנפיחות של העיניים הישונים שלי הצליחו לזהות את הילדה שלי, עומדת בקדמת הבמה, תכף יגיע הסולו שלה. ואני אבכה, לא מהתרגשות וגם לא מנחת. בסיום האירוע קיבלתי חזק את הרגליים למקום כדי לא להימלט החוצה. החלטתי שהילדה שלי לא תפסיד, היא תקבל חיבוק חם, והגש יחד איתה אל המנהלת, להודות, להוקיר. פגעת בי. לא מגיע לילדה התאורה שלי לסבול גם כן בגללך. הרבה אחרי שידי מחיות הכפיים התפוגגו, נשארתי תפוסה חזק במשפט שלך. כל אחד ויראת השמיים שלו. ולא הצלחתי להבין. אין לך יראת שמיים? את התורה את מוחקת, משאירה מקום רק לחומרה אחת שהיא לא איסור דאורייתא, ואפילו לא איסור חזל, אלא רק הנהגה טובה. נשמע לך הגיוני לפגוע באדם, לשפוך דם, להלבין פני חברה ברבים, להיות יהירה ומתנסית, למחוק את ציווי התורה המפורש של ואהבת לרעך כמוך, והכל בגלל חומרה שאתם נוהגים בה? חונכתי להבדיל בין עיקר לטפל, בין איסור תורה לבין מנהג טוב. איך את מסוגלת להדר במצוות ובמקביל לעשות כמה עבירות ביחד? השדר שלך, שאת צדיקה ושווה יותר ממני בגלל שאת מחמירה, הוא עיוות נוראי. הרי כל העניין של חומרות זה כדי להיות מקודשת במותר, כדי להיות יותר. ואם זה גורם לגאווה, ליהירות, אז מה הטעם של כל החומרות? שנים ארוכות חלפו, אני כבר לא במקום הפגיע והחלש בו הייתי פעם. נכון שתמיד הרגיש קצת שונה ואחרת, כי אמא שלי מתגוררת הרחק ומנהלת אורח חיים קצת שונה משלי. אבל השוני הזה לא צורם לי כמו פעם, ולא מערער אותי כמו פעם. לילדות שלי, אין אף פעם סבתא במסיבות, אבל למדתי להיות אמא טובה ובטוחה בעצמה. והאמת, יש לך חלק ברגישות הגבוהה שפיתחתי כלפי אנשים. וואו, תודה יעל שואם על המכתב הכל כך מרגש הזה. איזה צביטה בלב, כוח היה לי עצוב לקרוא את הטור הזה, כי אחרי 20 שנה ועדיין הזיכרון כל כך צורב, אבל מצד שני תראה, אנחנו יודעים שהכל אין רע יורד מלמעלה, והכל מאיתו התברך, ותראי, תראי למה צמחת להיות. עצם היכולת שלך לשתף בצורה כל כך כנה את המכתב המקסים הזה, ואני בטוחה שכל מי ששמע עכשיו את המכתב הזה, אני בטוחה, טיפ-טיפה רגישות, קצת יותר החלה, גם למישהו שאולי לא נוהג בדיוק כמונו. תודה, יעל.